ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
יש לנו בפרשת השבוע העניין של נזירות, ובנוגע לנזירות נראה לכאורה שיש מחלוקת קיצונית בין שתי דעות בחז"ל, שמצד אחד אמרו בגמרא שנזיר הוא קדוש, כמו שהתורה אומרת קדוש יהיה, גדל פרא ראשו, וכל שמי שמצייר עצמו מהיין נקרא קדוש, אז כל שכן מי שמצייר עצמו מכל דבר נקרא קדוש. מצד שני אמרו בגמרא מחלוקת לכאורה שנזיר נקרא חוטא, שנאמר וכפר עליו מאשר חטא על הנפש. ומה מצייר עצמו מן היין נקרא חוטא, ומצייר עצמו מכל דבר על אחת כמה וכמה. אז לכאורה נראה שזו מחלוקת מן הקצה אל הקצה. אז יש לומר שהרי נאמר בגמרא מתי כדאי שאדם יהיה נזיר, שלמה נסמרה פרשת נזיר לפרשת סוטה, שכל הרואה סוטה בקלקולה יזיר עצמו מן היין. אז אולי נאמר כך, שבאמת אם ראה סוטה בקלקולה אז הוא חייב להיות נזיר, אז הוא קדוש, אבל אם לא ראה סוטה אז הוא חוטא כשהוא מקבל לעצמו נזירות. כך היה אפשר לכאורה לומר, אבל גם זה לכאורה לא כל כך מובן, למה אם רואה סוטה בקלקולה יזיר עצמו מן היין. הרי לכאורה היה מספיק שידור שלא ישתה יין 30 יום או יותר ימים. הרי נזיר אסור לו רק לשתות יין, אסור לו אפילו לאכול ענבים, ואסור לו גם להתגלח ולהתאמה. למה אם רואה את הקלקול אז שיזיר מן היין, בסדר, יין גורם לקלקולים, אבל למה צריך להיות נזיר בשביל זה? כנראה שהעניין הוא לא רק הדבר הזה. באמת העניין של נזירות זה לא רק למי שרואה את הקלקול. הנזירות נחשבת לשבח, רואים בתנ"ך שהנזירות נחשבת לשבח, שעמוס אומר והקים מבניכם לנביאים ומבחוריכם לנזירים. אז משווה את הנזיר כמעט לנביא. כמו שנבואה זה מדרגה גדולה, אז כנראה שגם נזירות זה מדרגה גדולה, לא כמו נבואה, אבל בכל זאת איזו מדרגה גבוהה. אם נקרא חוטא, אז מה כאן השמחה שרקים מבניכם לנביאים ובחוריכם לנזירים? אז אי אפשר לומר שמי שסובר חוטא זה תמיד חטא. חוץ מזה, כששמשון נברא להושיע את ישראל, אז הוא נהיה נזיר מבטן אמו. המלאך אומר שהוא יהיה נזיר, בכוח זה הוא מושיע את ישראל, מכוח הנזירות. אז משמע שזה מעלה הנזירות. אבל על שמשון אולי אפשר עוד לומר שאם הרואה סוטה בקלקולה צריך להיות נזיר, אז שמשון שרואה את הפלישתים בקלקולם צריך להתחבר לפלישתים, להתחתן עם פלישתיות, אז ודאי צריך את הנזירות כדי שלא ישתקע. אמנם יש הבדלים בין, בהלכה יש הבדלים בין נזירות שמשון לנזירות אחרת, אבל בכל זאת ביסוד הדברים אם רואה סוטה בקלקולה צריך להיות נזיר, אז שמשון ודאי צריך להיות נזיר, מפני שהוא צריך להתערב עם הפלישתים, להתחתן עם פלישתיות, מה שבסוף גרם לו מכשול. אבל אף על פי כן הגמרא מסבירה למה נגרם לו מכשול על ידי השקצוץ האלה, מפני ששמשון הלך אחר עיניו, שאמר כי היא ישרה בעיניי. אז הסביר הרב דסלר זכר לברכה, שמוריד רבי הרב דסלר זכר לברכה, שהחיסרון היה לא שהוא התחתן עם פלישתיות, אלא שהוא תלה כאילו זה מפני שהוא כל כך עיניו כל כך קדושות, אז לא ייגרם לו מכשול לדיד את זה. והוא היה צריך לומר אחרת שהשם גזר עליי להתחתן עם, עם התמיעות האלה. לא היה צריך לתלות ב, 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 בעיניים שלו. והקודם הוא בעצם עשה על פי השם להתחתן עם הפלישיות. ובכל זאת, החשש, אם הוא רואה את האנשים האלה, מי יודע, אם צריך שמירה מעולה, צריך נזירות כדי להציל אותו. אחר כך אנחנו מוצאים, אמנם זו מחלוקת בגמרא, אבל שחנה נדרה ששמואל יהיה נזיר, אז היא ודאי לא רוצה לעשות את שמואל לחוטא. אם היא רוצה לקבל בן מהשם, אז לא על ידי נדר שהבן יהיה חוטא, על ידי נדר שהבן יהיה קדוש יתקבל בן מהשם, אבל לא על ידי נדר שהבן יהיה חוטא, אז היא ודאי לא רואה בזה חטא ששמואל יהיה נזיר. בגמרא זה מחלוקת אם שמואל היה נזיר באמת, אבל להלכה נפסק ששמואל היה נזיר. מה שייך הלכה בזה? שההלכה שמי שאומר אני אהיה כמו שמואל, אז הוא נזיר, כי שמואל היה נזיר. אז חשבתי אולי אצל חנה הייתה סיבה מיוחדת למה עשתה את שמואל לנזיר. באיזה יום הגיעה חנה לשילה להתפלל? ביום שאלי נתמנה לשופט, כך מבואר בחז"ל, שזה היה ביום שאלי נתמנה לשופט. מתי אלי מתמנה לשופט? הוא השופט הבא אחרי שמשון, אחרי ששמשון נפל בשבי הפלישתים, או שכבר מת, או אפילו אם עוד לא מת, אז הוא בשבי, אז ממנים את אלי לשופט. אז היא רוצה שיהיה ממשיך לדרך של שמשון, ששמשון החל להושיעת ישראל מיד פלישתים, עכשיו ששמשון שבוי או הרוג, אז שמואל יהיה ממשיך, וכך באמת היה ששמואל המשיך להושיעת ישראל מיד פלישתים. אז אולי לכן היא עשתה את שמואל לנזיר. אבל שמואל לא ממשיך עם הדרך של שמשון להתחתן עם פלישתיות. שמואל להפך, הוא נמצא במשכן, לומד תורה, משמש את אלי, הוא לא מתחתן עם פלישתיות. אבל נזירות זה עצה למי שרוצה להתגבר על היצר. כך רואים בגמרא ששמעון הצדיק שהיה כהן גדול אמר על עצמו שמעולם לא אכלתי אשם נזיר טמא, כי כהן גדול יש לו ברירה איזה קורבנות רוצה לאכול. זה אומר שמעולם לא אכל אשם של נזיר טמא אלא אחד שבא מן הדרום והיה יפה עיניים וטוב רואי עם טלטלים בראש. שאל אותו, למה אתה הולך לגלח את השיער היפה הזה? הרי נזיר בסוף נזרו מגלח את שיער ראשו. למה אתה מקלקל לך, יש לך ראש כל כך יפה, למה אתה מקלקל את זה? זה אומר שבגלל זה גופו, שהוא ראה את המראה שלו במים, אז התחיל להתגאות שהוא כל כך יפה, אז החליט מפני שנכנסה לו הגאווה בלב, אז יגלח את הראש שלו לשם שמיים, שלא יתגאה ביופי שלו. ושמעון הצדיק נשק אותו על ראשו ואמר, כמותך ירבו נזרי נזירות בישראל. שלמרות שנזירים אחרים, שמעון הצדיק לא רצה לאכול מהאשם שלהם, כי סבר שנזיר הוא חוטא, והנזיר הזה הוא נזיר קדוש, הוא לא חוטא. גם אם הוא נכשל בסוף הוא נטמע ומביא קורבן על הטומאה, אבל הוא קדוש, הוא לא מתחרט על הקדושה שלו. נזיר כזה אפשר לאכול מהקורבן שלו. נזירים אחרים מתחרטים, אז לא כדאי לאכול מהקורבן שלהם. אז רואים שגם שמעון הצדיק שאומר שנזיר הוא חוטא, אבל אם זה בשביל לכבוש את היצר, אז נזיר הוא לא חוטא, אז נזיר הוא קדוש. אם כן, כבר רואים שהמחלוקת לא כל כך קיצונית, שזה אומר שהוא רק קדוש וזה אומר שהוא רק חוטא. יש מקרים שהוא קדוש ויש מקרים שהוא חוטא. אם הוא יכול להתגבר על עצמו שלא יתחרט על הנזירות שלו, ועושה את זה רק לשם שמיים, לא מתוך כעס לנקום במישהו או מתוך כאוש מהעולם הזה, אלא לשם שמיים כמו הנזיר הזה, אז הוא קדוש. אם עושה את זה ממניעים אחרים, אז הוא לפעמים חוטא. הגמרא הרי לומד מנזיר על תענית, נזיר שצייר עצמו רק מן היין נקרא קדוש לפי מנדמר אחד, או נקרא חוטא לפי המנדמר השני. המצייר עצמו מכל דבר, זאת אומרת יושב בתענית, אז כל שכן או קדוש או חוטא. אנחנו רואים שכן קיבלנו את הדרך הזאת של תעניות בשעת הצורך, בשעת מלחמה או צרה אחרת, כן יש עניין של לשבת בתענית. בזמן המלחמה בעמלק בימי מרדכי גזרו תענית, לכן אנחנו עד היום צמים תענית אסתר, לזכור את התענית שצמו בימי מרדכי במלחמה בעמלקים. אז יש עניין טוב בתענית, לא תמיד זה יושב בתענית הוא חוטא. בנינבי הגויים גזרו גם תענית, איש ואישה אל יתאמו מאומה, אבל בנינבי הלכו בדרך של גויים, הם גזרו שגם הבהמות לא יקבלו שום דבר לאכול. הם אמרו להשם, אם אתה לא מרחם עלינו, אנחנו לא מרחם על הבהמות. זאת לא דרך ישראל. דרך ישראל היא להפך, לרחם על הבהמות. אין טעם לענות את הבהמות שלא יודעות על מה מענים אותם ולמה. אין זה שום טעם ושום מצווה. קראתי פעם על יהודי שכשהגרמנים יימח שמם לקחו אותו להשמדה לאושוויץ, זה השאיר בקשה האחרונה אל השכן שלו הגוי שידאג לבהמות שלו שיקבלו לאכול או לשתות. זה ההפך מדרך הגויים, את הבהמות לא צריך לענות, אבל בני אדם כן צריכים להתענות בשעת צרה. אבל גם שלא בשעת צרה, המחל הרי מסביר שמידת הפרישות זה לפרוש מ-70 שערי היתר שלא יקשל בשער אחד של איסור, להתרחק מכל, מצד אחד לא לאסור הדבר עצמו סתם כך. חז"ל אמרו שצריך לענות מכל המינים שהשם ברא בעולם, להודות להשם על כל המינים של פירות שברא בעולם, יש עניין דברך שהחיינו על כל מין ומין, אבל מצד שני לפרוש מ-70 שערי היתר אם יש חשש להיכשל בשער אחד של איסור. זה עניין של פרישות שרצויה על הקדוש ברוך הוא, שפרש לא כדי להצטער סתם, גם לא לצורך תיקון המידות שיש לפעמים צורך כמו אצל היהודי הזה מהדרום, אבל גם בלי תיקון המידות אם יש חשש על ידי היתר יגיע לאיסור. אז להחמיר לעצמו בכל מיני ספקות, גם אם מצד הדין אפשר לסמוך על רוב או על היתרים אחרים, אבל בכל זאת הוא מחמיר עצמו כדי לא להיכשל באיסור, וזאת פרישות שראויה ורצויה לקדוש ברוך הוא. אם הוא אומר שמצד הדין אסור לסמוך על הרוב, אז זה אסור, זה עבירה. אם התורה אמרה אחרי רבים להטות, אז אסור לכפור בתורה ולומר שלא סומכים על הרוב. כמובן לדעת בכללי הפוסקים מה נקרא רוב, על איזה רוב אפשר לסמוך ועל איזה רוב אי אפשר לסמוך. ספק ספק, השח מזהיר שבאדם לא ידון מעצמו ספק ספק, אמנה שקשה מאוד לדעת את הכללים של ספק ספק, אבל איפה שבאמת מצד דין אפשר לסמוך על רוב או על ספק ספק, אסור להיות כופר בתורה. מה, התורה אמנם מסרה אבל אני מחמיר עצמי, אני לא עושה זה לא, אבל לומר התורה התירה לסמוך על הרוב, אבל אני רוצה להיזהר שלא יקשה שמא בכל זאת אוכל דבר שהתורה לא התירה, זה משובח, לא פשוט משובחת. שאלתי פעם את הרב, נכון לברכה, אדם שיש לפניו שני מיני ירקות, נניח גזר ותפוחי אדמה, וגזר זה בריא בשבילו, הוא חושב, או שהרופאים חושבים שהגזר זה בריא, תפוחי אדמה הוא אוהב, אז על איזה מהם צריך לברך? מה נקרא חביב? הרי צריך לברך על החביב. מה נקרא חביב? הגזר או תפוחי אדמה? אז הרב אמר שיהודי צריך לאכול בשביל הבריאות, לא צריך לאכול בשביל התאווה. אז הגזר זה החביב, צריך לברך על הגזר. אבל חשבתי, אולי זה הדין בחול, אבל בשבת או יום טוב יהיה הדין אחר, שיש עניין של שמחה, אז אולי יהיה הדין לברך על זה שחביב אצלו, שהוא נהנה יותר לאכול אותו. בשבת אנחנו לא אוכלים דווקא דברים בריאים, אני לא יודע אם כל הרופאים היו ממליצים על הצ'ון דווקא כמה אכל הכי בריא. בשבת אוכלים בשביל עונג שבת. מורים רבי חזקאל לוינשטיין סיפר פעם שרופא אחד אמר לו שכשהוא רואה יהודי עושה קידוש בשבת, שותה כוס יין, אחר כך חלות, אחר כך דגים, אחר כך קצת יש, אחר כך צ'ולנט, קוגל, לפתן, והולך לישון וקם, אז זה לא ראייה על תחיית המתים. בשבת אנחנו לא מתחילים דווקא לאכול משהו הכי בריא. שבת יש עניין של עונג שבת, שמחת יום טוב ביום טוב, הכל מודים בעצרת ואין ענה מלחם, ודאי יש עניין של שמחת יום טוב. אבל ככה הרב אמר שיהודי בעצם צריך לברך על זה שבריא, זה נקרא החביב האמיתי, מה שבריא, לא מה שטעים לו. חלק מעבודת השם מה שהרמב״ם אומר שבכל דרכי חדאי שאדם אוכל יתכוון לא רק לאכול כי הוא רעב או כי זה טעים, אלא מפני שיהיה לו כוח לעבודת השם. אז כך גם האכילה שלו היא חלק מעבודת השם. כשהוא הולך לישון, לא הולך רק לישון כי הוא עייף או נעים מאוד לישון, אלא כי הוא צריך כוח גם מחר ללמוד ולהתפלל וכל שאר עבודת השם. אז כך גם האכילה והשינה הם גם חלק מעבודת השם. כמו שהוא יקבל שכר על הלימוד ועל התפילה, יקבל שכר גם על האכילה והשינה, אם באמת עושה לשם שמיים, לא שירמה את עצמו שעושה לשם שמיים. יש פסוק, הלל רשע על תאוות נפשו, כתוב בתהילים. אז אומרים על דרך המליצה שהלל אמר שצריך לאכול בשביל האורח שלו. מי זה האורח שלו? הנשמה שנמצאת אצלו, צריך לאכול בשביל האורח. הרשע אוכל לתאוות נפשו, הוא חושב אני כמו הלל, הלל אכל וגם אני אוכל. זה הלל רשע על תאוות נפשו. עכשיו זה באמת רק מליצה, זה לא פשט הפסוק. ויש פסוק אחר ששם זה פשט הפסוק. עמוס אומר, כדוד חשבו להם כלי שיר. דוד המלך ניגן לשם שמיים כל המזמרים של תהילים שניגן. הרשעים גם מנגנים. חושבים אני כמו דוד, דוד ניגן וגם אני מנגן, לא מבינים שדוד השקיע את כל הלב בניגנים האלה לשם שמיים. חצות לילה אקום להודות לך על משפטי צדקך, השקיע את כל הלב בעבודת השם, והם מנגנים בתאוות נפשם. אז אותה פעולה עצמה שהצדיק עושה היא לא אותה פעולה שהרשע עושה. זה עבודת השם, זה סתם תענוגות, אם לא יותר גרוע מזה. ההפך מהנזיר שמונע את עצמו מתענוגים מסוימים ומהקדוש שהזכרנו, מהפרוש, זה הבן סורר ומורה. מה העבירה של בן סורר ומורה? הוא גנב קצת בשר ויין, אז על העבירה הנוראה הזאת צריך לסכול אותו? מיטת ביתין הכי חמורה מכל ארבע מיטות לפי חכמים, זה הסקילה. למה בן צורם מראה חייב סקילה? אז אומר הרמב"ן, הוא חייב סקילה מפני שאדם שכבר בגיל 13 מתחיל להיות זולל בשר וסווה יין, הוא רחוק מן הקדושה. התורה אמרה, קדושים תהיו, נתקדישתם והייתם קדושים. ואדם כזה שכל כך נמשך אחרי הבשר, למרות שהבשר חלק בלי בעיות הלכתיות, והיין קשר למדרין, אבל הוא נמשך אחרי התאווה עד כדי כך, אז הוא רחוק מן הקדושה, אז מי יודע מה יצא ממנו. התורה אמרה, ימות זכאי ועל ימות חייב. זה ההפך מהנזיר הקדוש, זה הבן צורר מורה שנמשך כל כך אחרי התאווה שלו. הרמח"ל הרי במסילת ישרים מונה את הדרגות, תורה מביאה לידי זהירות וכן הלאה עד לסוף הקדושה. מה זה הקדוש לפי הרמח"ל? מי שגם כשהוא אוכל מחשבתו לא לענת עצמו, כל הזמן הוא דבוק בדברים עליונים, הוא חושב על הקדוש ברוך הוא, על מלאכי השרת, על כל המצוות, גם הוא לא חושב על האוכל ועל שאר הדברים, הוא דבוק כל הזמן בקדושה העליונה. זה הקדוש. אז האדם כזה אומר הרמח"ל, האכילה שלו כמו קורבן על גבי המזבח, השתייה שלו זה רוצה לנסח יין על גבי המזבח עם מלא גרונם של תמדי חכמים יין, אומרים חזר, שאיש כזה הוא כמזבח אלוקים, שמה שנכנס אליו קרב על המזבח, אבל זה בתנאי שהוא באמת לא מחכה למה שנכנס אליו, הוא באמת דבוק במחשבתו בדברים העליונים. הרמב"ם אומר במורה נבוכים שרק ארבעה אנשים הצליחו להשלים את הדרגה של קדושה עד הסוף, ואבות הקדושים ומשה רבינו, ודאי היו גם הרבה צדיקים אחרים, דוד המלך וכל הנביאים ושאר צדיקי עולם, ובכל זאת לשלמות של הקדושה הגיעו רק ארבעת אלה לפי הרמב"ם. אבל הדרגה שצריך לשאוף אליה זה הקדושה, להיות דבוק כל הזמן בדברים העליונים, לא להיות דבוק בבשר ויין ושאר הדברים. אז הנזיר הוא עושה איזה שלב, הוא עוד לא קדוש לגמרי, הוא לא בהכרח עד כדי כך דבוק בעליונים, בכל זאת הוא מנסה להתקדם בכיוון של הקדושה, לא להימשך אחרי תאוות עולם הזה. זה כל אדם, לפי מה שאמרנו קודם הפסק של הרב, כל אדם ראוי שלא יימשך כל כך אחרי תאוות עולם הזה. אנחנו קיבלנו מתן תורה בשבועות, אז נאמר לנו, ואתם תיהודים ממלכת כהנים וגוי קדוש, זה הייעוד שלנו, להיות לא סתם יהודים אלא להיות גוי קדוש. אז נקווה שנקבל את התורה בשמחה, נזכה להיות גוי קדוש ונזכה במהרה בימינו לבוא להר הבית לעשות את קורבנות חובתנו, את מגיעים כסדרה ממוספים כלחתם, את המצוות של הרגל, ראייה וחגיגה ושמחה, ביקורים וכל מה שקשור, שתי הלחם, ונזכה במהרה בימינו ולשמוח ושמחת עולם על ראשם, על ראשם במהרה בימינו, אמן.
ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.